שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בפרק ראשון של 8 פרקים לרמב״ם, ואנחנו נמצאים בחלק שמדבר על חלקי הנפש החמישה. כן, הרמב״ם הסביר לנו שהנפש יש לה חמישה חלקים, כשהמילה חלק אין משמעותה חלק, אלא כשאומרים חלק מתכוונים לפעולה, אבל הנפש היא אחת. ומה עם חמשת חלקי הנפש? הרמב״ם אמר לנו באופן כללי רשימה: הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. למה הכוונה? כאן הרמב״ם נכנס לפירוט. החלק הזן, התחלנו ללמוד את זה בפעם שעברה, הוא החלק שהרופאים מכנים אותו הפיזיולוגיה. דיינו, חילוף החומרים באדם. זה קשור מאוד לגוף. אם כי הגוף איננו הנפש, אבל יש בתוך הגוף פונקציות טבעיות שאפשר לקרוא להן פונקציות נפשיות, הלא הם החלק הזן. החלק הזן זה קצת מטעה, כי זה לא רק מה שמזין, אלא כל הפונקציות של הגוף, כולל הרבייה, כולל הנשימה, כולל סינון החומרים, כל אלה הם שייכים לחלק הנקרא זן. כמו כן, החלק השני יחסית קל להבין על מה מדובר, הווה נקרא, והחלק המרגיש. ממנו הכוחות החמישה, מה זה מרגיש אמרנו בעברית מודרנית? חושים, החושים, כן? כלומר, לא להתבלבל בגלל המעבר מעברית לעברית. העברית של ימי הביניים איננה זהה לעברית של ימינו. בימי הביניים כשאמרו מרגיש, התכוונו לחושים. מספר החושים הוא כידוע חמישה. הנה זה מה שהוא כותב: והחלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון, הראות והשמע והטעם והריח והמישוש. כן? חמישה הכוחות, גם זה שייך לתרום הרפואה. אז רק שלכל אחד מארבעת הראשונים מחמשת החושים יש איבר מרוכז, כלומר הראות מרוכזת בעין, השמע באוזן, הטעם בלשון והריח באף, והמישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעה כוחות. כלומר, כל שטח העור של האדם, כל כולו יכול למשש, להרגיש מגע. בסדר? אז יש לנו ארבעה חושים עם איבר מיוחד, והחמישי שאין לו איבר מיוחד. עד כאן ברור? כל הדברים האלה הם יחסית פשוטים. עכשיו אנחנו עוברים למשהו קצת יותר מורכב, זה החלק המדמה. והחלק המדמה, בעברית מודרנית, מדמה זיכרון ודמיון. כן? כלומר, אנחנו מחלקים היום את המדמה לשני כוחות, ששניהם ביחד נמצאים במדמה בחלוקה של הרמב״ם. זה לא כל כך משנה, כי אין השלכה חשובה, כי הרי סך הכל החלוקה של כוחות הנפש זה רק פונקציות וזה לא חלוקה מהותית. יחד עם זאת, החלוקה של הרמב״ם יש לה השלכות מוסריות, כמו שאנחנו נראה בהמשך. סליחה. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. פשוט נמשיך הלאה. וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם. פשוט. ולזה, מה? לא ברור? ברור, נכון? טוב. ולזה, משום כך, ירכיב זה הכוח מן העניינים אשר השיגם, עניינים אשר לא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם. ברור? טוב. אם יש פה מילה אחת לא ברורה, הכל ברור, נכון? טוב, אין פה שאלות, סימן שהכל ברור. מה? שום דבר לא ברור. ואז תשאל השאלה, מדוע לא ראית לנכון לשאול כשאני אמרתי בערך ארבע פעמים, האם זה ברור? אתה לא יודע איפה להתחיל. טוב, אז מה שאנו נעשה, אנחנו נחזור אל תחילת הפסקה. ברגע שיש מילה לא ברורה, תעצור אותי. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. לא עצרת אותי באף מילה, סימן שהכל הבנת. וירכיב כצתם, אני אדבר ברצינות, אם אתה לא עוצר אותי, מה? בסדר, אם אתה לא עוצר אותי, אני לא יכול לדעת איפה זה לא ברור. חיוך לא מועיל כדי לרמוז שזה לא ברור. בסדר? אני חוזר עוד פעם, בתקווה שברגע שזה לא יהיה מובן, אתה תגיד. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רשומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. וירכיב קצתם אל קצתם. מה? סליחה?
מה הכוונה של ירכיב קצתם?
תשאל אותו, הרי הוא הבין. אני מדבר ברצינות. הוא לא עצר אותי. סימן שהוא הבין. אתה יכול לעזור לו בבקשה? הוא שואל אותך מה זה וירכיב קצתם אל קצתם.
זוכרים כל מיני דברים, או זה נראה שזה רחוק, או שזה כל מיני דברים
שבואו לנו מהחלק
המרגיש.
זה לא החלק המרגיש. המוחש, הכוונה לחושים? מוחש זה לא חוש. מה ההבדל בין מוחש לחוש? אז מה אתה שואל?
מוחשים, מה זה מוחשים?
סוף סוף. מוחשים זה דבר שהחוש השיג. כל חוש. למשל, העיניים שלי, יש בהם חוש הראות, נכון? כן או לא?
כן.
מה שחוש הראות משיג נקרא? או מורגש או מוחש. אפשר גם להגיד מוחש. זה שהמילה מרגיש מציינת חושים בעברית של ימי הביניים, איננו מונע שתהיה עוד מילה. למשל, חושים. בסדר? אז אני שואל אותך, מה הדבר שחוש הראות משיג? מראה. לא, חוש הראות הוא לא משיג ראייה. ראייה זה חוש הראות. מה שחוש הראות השיג נקרא מראה. נכון? בסדר?
אז איך נקרא מה שחוש הריח השיג?
מה שחוש הריח השיג נקרא ריח. נכון? לא, לא אותו דבר. יש חוש הריח ויש הריח. יש החוש והמוחש. נכון? מה שהחוש השמע משיג נקרא קול. נכון? בסדר? מה שחוש המישוש משיג נקרא מה חוש המישוש מרגיש? מה הוא משיג? מגע, יפה. כן? בסדר. זאת אומרת שיש, ומה שכללות החושים משיגים, כל דבר שחוש משיג נקרא
מוחש.
יפה. בסדר. אז יש כל מיני, עכשיו, כש אפשר גם. עכשיו, כאשר אני רואה משהו, יש שאני רואה עכשיו, ויש שאני עכשיו סוגר את העיניים או רואה משהו אחר, ואני זוכר את מה שראיתי. נכון? אז הדבר הזה שזוכר את מה שראיתי, בעוד שעכשיו החוש כבר לא פועל, איך זה נקרא? זה נקרא כוח המדמה. יפה. עכשיו אפשר לקרוא את הכל, פשוט מאוד. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים, כלומר הרושם שהמוחש השאיר אחרי העלמם של המוחשים האלה מקרבת החושים אשר השיגום. זה עכשיו מובן? כן. האם הבנת מזה שאם משהו לא מובן צריך להגיד ולא לחייך במקום?
כן.
בסדר. אוקיי, תודה. כן, בבקשה, מה לא מובן? כי עוד לא הגעתי לזה. עכשיו, וירכיב. עכשיו, זה פעולה נוספת של המדמה. קודם כל, המדמה זוכר. אחרי שהוא זוכר, הוא ממשיך לפעול, הוא עושה הרכבות. כן? וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם. דוגמה, ראיתי בחיים שלי פילים אפורים, וראיתי גם שושנים ורודים. זה מה שראיתי. כן? יש לי אם כן שתי מראות בראש, מראה של פילים אפורים ושל שושנים וורודים. עכשיו אני מפריד בין הפיל לבין האפור ובין השושנה לבין הוורוד, ועכשיו אני מרכיב, יש לי תמונה חדשה, פיל ורוד. האם יש פיל ורוד במציאות? התשובה היא שלא. אף על פי כן, הדמיון מלקט מן המראה ומן החושים השונים, מרישומי המוחשות שנעלמו מקרבת החושים אשר השיגו, בונה מזה תמונה חדשה. זה כוח הדמיון. בסדר? לכן אני יכול גם לדמיין, אני יודע, ריח שאני מייחס דבר שאיננו שייך לו. שאני יכול לדמיין, אני יודע, נענה, שיש לה ריח של קפה. יש דבר כזה? לא, נכון. אבל הדמיון מסוגל. בסדר? זה מה שכתוב כאן. וירכיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם מקצתם. נכון, הוא יכול להרכיב, יכול להפריד. נכון, אתה צודק, לפי איך שאני תיארתי, זה קודם כל ההפרדה. כן, אבל הבולט, נגיד, ביצירתיות של הכוח המדמה, זה ההרכבה. לכן הוא הקדים את זה. ולזה, כלומר, משום כך, ירכיב זה הכוח, איזה כוח? המדמה, מן עניינים אשר השיגם, עניינים אשר לא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כלומר, גם דברים בלתי אפשריים יעלו על הדעת, יעלו על הדמיון, אם נדייק. כמו שידמה האדם, הנה יש לנו כמה דוגמאות של דברים אבסורדיים שהמדמה יכול להמציא. ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, ובהמה באלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. כן? כלומר, שלושה דברים שהם דוגמאות לדברים בלתי אפשריים. ספינת ברזל רצה באוויר, בהמה עם אלף עיניים, או אדם שיד רגליו בארץ וראשו בשמיים. כל הדברים האלה הם הרי אבסורדים, מוחלטים, בלתי אפשריים. בסדר? כן, בבקשה.
לגבי האדם,
סליחה, אדוני? סליחה, אני עכשיו שומע שאלה של מישהו אחר, כן?
צריך להיות על בסיס משהו שאדם חווה, זה לא יכול להיות דמיון
מוחלט. לפי הרמב״ם יוצא שהדמיונות כולם בנויים על הרגשות של של החושים. כן, הכל. כן, ידידיה?
לגבי בן אדם, זה תמונה מחלם מאוד, רגליו בארץ וראשו בשמיים.
יפה, יפה. כלומר, כבר ידידנו, ידידיה, שואל שאלה יפה מאוד. הרי יש אנשים שיש להם רגליים בארץ וראש בשמיים. למשל, הרב קוק זצ"ל, אדם גדול, שיש לו רגליים בקרקע, יש לו ראש בשמיים. אבל זה על דרך המשל, לא על דרך המוחש הפיזי, כן? אבל באמת זה רעיון. כמו כן, וזה מסביר גם מדוע השפה האלגורית, כשהיא רוצה לדבר על אדם גדול, אומרת, כן, יש לו רגליים על הקרקע ויש לו ראש בשמיים. זה על דרך האלגוריה, לא על דרך המציאות האפשרית. עכשיו, השאלה שלך היא מאוד חשובה, כי זה אומר שיש הפרש בין מה ש... ההכרה השכלית יכולה להשיג לבין מה שההכרה הדמיונית יכולה להשיג, ואז יוצא שאין חפיפה מוחלטת בין מה שאני משיג בשכל לבין מה שאני משיג בדמיון, ולכן יכול להיות שאני אוכל לדבר על דברים שאי אפשר לדמותם, ואני אדמיין דברים שאי אפשר להשכילם. כן, מה אתה אומר? דברים תיאורטיים לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, דברים תיאורטיים אינם שייכים למדמה, אלא הם שייכים לכוח החמישי שאנחנו נלמד עליו, הכוח השכלי. בסדר? אז לכן, שוב אני חוזר, שלושת הדברים האלה הם אבסורדים מוחלטים, ספינת ברזל רצה באוויר, אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, ובהמה באלף עיניים. הוא מביא לי בשם המשגיח בישיבה דברים שקשים מאוד לאוזניי. אתה, ראי, אני אחזור על מה שאתה אמרת בשם המשגיח בישיבה. אתה אמרת שהתלמוד לא מדבר על ספינת ברזל רצה באוויר, כי אם על גמל פורח באוויר. כי התלמוד הוא נצחי. ולכן, באמת ספינת ברזל רצה באוויר, אנחנו יודעים היום שזה כן אפשרי. אבל גמל שיפרח באוויר, זה בלתי אפשרי. ועל זה יש לי שאלה. יש לי כמה שאלות. כן, ברור. יש לי כמה שאלות על דבריך. וכי לא ייתכן שאנחנו נשליך גמל לאוויר ושהוא יעוף? הרי זה יכול להיות. כך שגם לשון הגמרא זה מהדברים שאפשר לקחת בערבון מוגבל. אפשר לקחת גמל ולזרוק אותו לאוויר, בהחלט. כן, מה? עם בלוני אליום, כל מיני דברים יכולים להיות. כך שבאמת גם זה אני מקבל בערבון מוגבל. וזה ברור. אתה אומר שהוא ייפול לים. כן, אבל סליחה, אבל מי אמר שדווקא לים? אם הוא ישוחרר על גבי היבשה, אז אין שום סיבה שהוא ייפול לים. בסדר, אז תבין, זה כבר הבדל בין המדבר לבין הים. אנחנו לא יכולים לזהות ים ומדבר. עכשיו, לגבי ספינת הברזל הרצה באוויר, אז אני הרגשתי שפה בציבור יש מישהו שאלה בדעתו את השאלה, מה עם המטוס? אז האמת היא, אתה אומר שבזמן הרמב״ם לא היו מטוסים. אני הייתי אומר אחרת. הייתי אומר שבזמן הרמב״ם, לפי העקרונות של הפיזיקה האריסטוטלית, שהיא הייתה הפיזיקה המקובלת בימיו, מטוס היה דבר בלתי אפשרי. כלומר, כשהרמב״ם מדבר על הבלתי אפשרי, הכוונה בלתי אפשרי לפי הנתונים של המדע המקובלים בימיו. זה הכוונה. ומבחינתו זה דבר מוחלט, המדע האריסטוטלי, ולכן זה בלתי אפשרי. אבל זה לא משנה אם הרמב״ם אמר דבר אמת או לא אמר דבר אמת ביחס לספינת ברזל הרצה באוויר. מה שחשוב זה שהוא הסביר לנו מה זה הכוח המדמה, ושהמדמה מדמיין דברים בלתי אפשריים, אז לא מטוסים, אז משהו אחר. בסדר? כלומר, לדמיין למשל שאנחנו ניקח את חצי כדור הארץ ונשים אותו על מסחטת תפוזים ויצא מזה מצלימון, זה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, למרות שאני יכול לצייר אותו בדמיון. נכון? לפחות לפי איך שאני מבין בפיזיקה, אני חושב שהעיקרון הזה נשאר אמת. לך תדע, אולי נתבדה ויהיה לנו מיץ לימון שבא מסחיטת כדור, מחצית כדור הארץ. בינתיים אני עוד לא רואה איך. כן, בבקשה.
מה שהוא כותב, זה לא נגד הפיזיקה שלו, הוא כותב ספינת ברזל על הצבא. ספינת ברזל זה חומר, שהוא ברזל, שהוא רץ באוויר, וברזל לבד לא יכול לרוץ באוויר. היום המטוס, זה לא יהיה מבלו ברזל, דבר שני, זה דבר שהוא
שצאו לו מנוע, נהדה הוא אף באוויר.
גם אם גמל,
תשאו לו מנוע,
גם יום.
הבנתי. אז אתה בעצם מנסה ליישב, כי אתה חושב שאנחנו חייבים להיות עורכי דין של הרמב״ם. זאת אומרת, אתה אומר, מה שהוא התכוון זה בלי מנוע וכו' וכו'. אין שום צורך להגיע לזה. כי זה לא דברים, זה לא יסודות באמונה, ומותר בענייני מדע שהמדע יתפתח, לא קרה שום דבר. בסדר? איך אני יודע שהמדע מתפתח? הרמב״ם אומר את זה. הוא אומר בהקדמתו לחלק שלישי של מורה הנבוכים, שכל הנתונים המדעיים של זמנו עשויים בבוא הזמן להשתנות, כאשר המחקר יתפתח. בסדר? אז כך שאני לא חושב שזה מוסיף כבוד לרמב״ם שמנסים להגיד, הוא התכוון בלי מנוע. כמו שיש מישהו שגם כתב את זה, שהרמב״ם התכוון בלי מנוע, אבל עם מנוע, ברור שהרמב״ם היה מסכים. זה ברור שלא. הרמב״ם לא חשב שמנוע מועיל בכלל. טוב.
אני
קראתי
את
הדבר
בין
הספינות
הספציפיות,
בין השכל לבין המדמה? פשוט מאוד. כדי לדמיין, אני זקוק לדברים שבאים מן החושים. תמונות, ריחות, טעמים וכדומה. ברור? זאת אומרת, המדמה מחובר בקשר חזק עם העניינים הגופניים. מה שאין כן השכל, שמדבר על דברים מופשטים. למשל, אין שום מתמטיקאי בעולם שראה אי פעם את המספר 2. ראית פעם את המספר 2? לא, אי אפשר לראות אותו. ואף על פי כן, הרבה מאוד חישובים נעשים על יסוד איזשהו מושג שאין לו שום ציור בדמיון. או? אפשר לקרוא לזה אקסיומה, אפשר לקרוא לזה כל מיני אופנים. על כל פנים, זה לא דבר שהמדמה מכיר אותו. מובן? אותו דבר גם לגבי חכמי הגיאומטריה, שמעולם לא יראו לנו אפילו משולש אחד. כן? המשולש, לפי הגדרה הגיאומטרית, היא לא דבר שניתן בכלל לראות אותו. כי מדובר על מקום המפגש של שלושה קווים שאין להם עובי. דבר שאין לו עובי, אי אפשר לראות אותו. ברור? כל התמונות שמשתמשים בהן בספרי גיאומטריה הם רק המחשה של מושג מופשט, אבל המשולש כל עצמו אין לו קיום. אין לו קיום פיזי. אף על פי כן, על יסוד הגיאומטריה, אנחנו יכולים לשלוח טילים לירח. בסדר? טוב. למה הרבה משתמש דווקא בדוגמאות האלה? לא יודע, ייתכן כי ככה בא לו. ייתכן שזה דברים שלוקחים מהספרות הדמיונית של ימיו. אגב, בהמה עם אלף עיניים יש. קוראים לזה זבוב. כן? נכון? זבוב. כן? העין של הזבוב בנויה מעיניות קטנטנות, שכל אחת, זה כלומר, אם היינו יכולים לצייר איך נראית תמונת העולם לפי הזבוב, זה נראה כמו משושים משושים, כן? ושמרכיבים את עצמם לאיזה תמונה כוללת, קלידוסקופ כזה. טוב,
כן,
כן, הכוח המדמה מרכיב את הדברים הנמנעים האלה, כן, הבלתי אפשריים האלה, והדמיון ממציא אותם. כן, כן, זה הכוונה. אגב, שימו לב לביטוי, והרבה מאלו הנמנעות. מה זה נמנע? נמנע פירושו בעברית מודרנית הבלתי אפשרי. מובן? הלאה. ובכאן טעו המדברים. הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטעתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע. מי הם המדברים? המדברים זאת כת מחשבתית שהייתה בעיקרה מורכבת ממוסלמים, אבל זה התחיל מנוצרים בביזנטיון. בערבית קוראים להם מותקלמין או מותקלימון, אם נדייק. זה חכמי הקלאם. קלאם בערבית פירושו דיבור, נכון? דיבור. זה גם חוכמה, כן? זה תרגום של המילה לוגוס ביוונית. אז מותקלמין, חכמי הקלם, חכמי הדיבור. לכן המתרגמים בעברית, במקום להגיד מותקלמין, אמרו המדברים. כן? אבל זה קט, יש קט שקוראים לה קט המדברים, והם בפילוסופיה חשבו דברים שונים מאוד מן האסכולה של תלמידי אריסטו, והרמב״ם הרבה להתמודד איתם בספר מורה הנבוכים בסוף החלק הראשון מפרק עין א' ואילך, ששם הוא מביא את כל הטענות שלהם, כל הראיות שהם הביאו למציאות האלוהים, לבריאת העולם וכדומה, והוא דוחה את כולם. בסדר? כלומר, צורת החשיבה שלהם לא מוצאת חן בעיני הרמב״ם. הם למשל בפיזיקה סברו שהעולם מורכב, שהעולם החומרי מורכב מחתיכות קטנטנות של חומר בלתי נראה, ושהם מרכיבים אחד על גבי השני. מה? זה הזוי, מהרמב"ם, זה שטויות. כן? הם גם סברו שהחומר איננו קיים תמיד, אלא הוא בנוי מאיזה כמות של אנרגיה שמשודרת, וכל פעם זה נעלם מחדש. כן? כאילו, קיים, נעלם, קיים, נעלם, קיים, נעלם. ככה הם סברו. בסדר? מה זה? זאת אומרת, המותקלמין סברו שיש אטומים ושיש קוונטים, נכון? הרמב״ם לא אוהב את זה, זה סותר את המדע האריסטוטלי, והוא דוחה את דבריהם מכל וכל. אבל, אל תטעו, המותקלמין לא חשבו בדיוק בסגנון המדעי של ימינו, כי הם גם סברו שאין דבר כזה סיבתיות. כלומר, אין מושג של סיבה ומסובב, ולכן, אם למשל אני לוקח צבע, לא נגיד אדום כי זה יכול להביא אזעקת שווא, נגיד אני לוקח צבע סגול ואני תובל בתוך הצבע הזה מברשת, ועם המברשת אני מורח על הקיר, כן? אז מה קורה? עכשיו הקיר בצבע סגול. תשאל השאלה, מישהו שבא ואומר, אתמול הייתי פה, הקיר היה לבן, מה גרם שעכשיו הוא סגול? מה יענה הפיזיקאי? האריסטוטלי, כי יש מישהו שלקח את המברשת וצבע. זה סיבה ומסובב. המותקה למין יגידו, מה פתאום? עד עכשיו הקיר היה לבן, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה לבן, והוא ברא באופן מתמיד את הצבע הלבן, והוא מכאן ואילך רוצה שהוא יהיה סגול, ולכן הוא סגול. זה שזה קרה בדיוק בזמן שנמרחה עליו מברשת עם צבע סגול, אין לזה שום קשר באמת. אין שום קשר סיבתי בין הפעולה של הצביעה לבין הצבע על הקיר. בסדר? זה מה שסתאמו המתקה למין, כלומר, הם כפרו בעצם בממשות, ברצינות של מושג הזמן והסיבתיות. טוב, זה, יש כמה קושיות, אבל זה מה שהם אמרו. עכשיו, לפי השיטה הזאת, עלתה להם גם מסקנה נוספת, והיא שכל דבר שהדמיון מעלה הוא גם אפשרי. ברור? כי הרי הכל מורכב מאטומים ללא כל קשר של סיבתיות, לכן אין דבר שהדמיון מעלה שאיננו אפשרי. לכן הרעיון שיצא מיץ לימון מסחיטת מחצית כדור הארץ במסחיטת תפוזים, הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי לפי דעתם של המותק הלמי, כי אין דבר שהוא בלתי אפשרי. תדע? אומר הרמב״ם, מה יסוד הטעות? אגב, אל תחשבו שזה לגמרי הזוי, שיטות כאלה חזרו על עצמם אפילו במאה ה-19 וה-20. אצל הפרגמטיסטים מהאסכולה של ויליאם ג'יימס, הדברים האלה בהחלט אפשריים. כלומר, ויליאם ג'יימס כופר גם הוא בסיבתיות על יסוד איזה קושיה של דיוויד יום, והוא אומר שאפשר בהחלט שכל דבר יהיה. בדיוק באותה המידה שהשמש יכולה עכשיו לעלות ממזרח, היא יכולה גם לצאת מהכיס שלי. באותה המידה. כן? אז אל תחשבו שרק אנשים בימי הביניים החשוכים חשבו דברים כאלה. הרמב״ם לא מקבל את זה. הוא אומר, יש חלוקה מהותית בין שלושה דברים. ההכרחי, האפשרי, והנמנע. נמנע כלומר הבלתי אפשרי. כל זה בגלל שהמותקה למין טעו בזיהוי של הדמיון והשכל. זה מה שכתוב כאן, שהם ובכאן טעו המדברים. הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת התעתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח, כלומר המדמה, ירכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזכרנו. אתם רואים פה את המלחמה הגדולה של הרמב״ם נגד התקפות של הדמיון. הדמיון מבלבל, אז אל תסמוך על הדמיון. עד כאן להיום. שלום.